שיעורים על פי שלושת הנושאים. הראשון עסקנו באלול, אגב פרשת ערי המקלט, ואגב דברי המקובלים והראשונים המפרשים, שאלול זה ראשי תיבות של אינה לידו ושמתי לך מקום, שכל רעיון אלול כמו עיר המקלט הוא בנס אל אחת הערים האל וחי. שיעור שאחר כך עסקנו באלול אגב אותם ראשי תיבות שנלמדו על איש לרעהו ומתנות לאביונים. אגב כך עסקנו במהות השם אלול, א' לול, אלול כמו עלול וחלול והילול, והערכנו בדברים, הם כולם מקשה אחת. בשיעור האחרון עסקנו באלול אגב פרשת הביקורים, ועסקנו בראשי תיבות היסודיים של אלול, של אני לדודי ודודי לי, שעל מנת שהדוד יהיה דוד והדד יוכל להניק, הרעיה היא זו שעושה את הכל. רעייתי במובן של מפרנסתי כמו רועי. במילים אחרות, שלושת החלקים האלה הם תורה ועבודה וגמילות חסדים, שהם ההכנות הגדולות של אלול. איש לרעהו ומתנות לאביונים במובן של צדקה, של גמילות חסדים, אני לדודי ודודי לי בכל המובן של תפילה שדיברנו בשבוע האחרון, של התעוררות. ובערי המקלט אתם זוכרים איך ראינו בתוך הפרשה בבית חנן, שזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, בכלל הולך על ערי מקלט. כל זה זיכרון לימים קודמים, עסקנו. בפרשה שלנו השבוע, בפרשת ניצבים, אנחנו מגיעים לפרשת התשובה ולראשי התיבות האחרונים, שאותה מזכיר בפרשה שלנו כבר בעל הטורים. הוא הטור רבי יעקב ברבי אשר בן הראש. הוא מזכיר את זה אגב פרשת התשובה, בפסוק החותם את פרשת התשובה, הפסוק של אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. והוא אומר שאומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, הם ראשי התיבות של אלול, שאנחנו כבר מעמיקים הרבה להבין שזה לא וורטים, זה עולם שלם בהבנה. אז אם שלושת הדברים שדיברנו בהם עד עכשיו הם תורה, עבודה וגמילות חסדים, עכשיו אנחנו עוברים ליסוד של הכל, לתשובה שקדמה לעולם, לתשובה שהיא הפרשה שלנו, פרשת ניצבים, היא פרשת התשובה בתורה. ונגיע לאלול ולראשי התיבות ולמילה הזאת מתוך הלימוד בפרשה עצמה, פרשת ניצבים. יפתח חומשים בטובכם, מי שאין לו מהסטנדר, פרק למד, יש בסטנדר עם חומשים למי שעוד אין, פרק למד פסוק א', והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך. והשאיבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה. אני בינתיים עוד לא מדבר בפסוקים, רק רוצה לקרוא, זה שישה פסוקים בלבד. אבל לפני שנכנסים לתוכם, זוהי פרשת התשובה בתורה. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת וקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. מי יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחך. והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. והיטיבך והרבך מאבותיך. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ראשית, זה דבר מופלא שפרשת התשובה, שהיא אולי כל התורה כולה, כל התורה כולה זה תשובה. היא מופיעה רק בסופה של התורה. זה הרי דבר מופלא שבסדר השבתות לעולם לעולם תחול הפרשה הזאת בשבת שלפני ראש השנה. זה גם דבר מעניין מאוד שפרשת התשובה מופיעה רק בעקבות הברכות והכללות. וכשהיא מופיעה, היא לא מופיעה בצורה הפשוטה ביותר שהיינו מצפים לה. האם לא ראויה התשובה להיות מצווה פשוטה, לפחות כמו כבד את אביך ואת אמך וזכור את יום השבת? לא עשרת הדיברות עכשיו. מצווה עם ציווי פשוט. שוב. הנביאים מלאים בזה. שובו אליי. ואשובה עליכם. הימים שאליהם אנחנו נכנסים הם ימי התשובה, והשבת היא שבת שובה בציווי. שובה ישראל עד השם אלוקיך. אתם שמים לב שבפרשת התשובה אין ציווי לשוב? אין ציווי מפורש לשוב? כתוב פה שכשיבואו כל הברכות והכללות, אתה תשוב והשיבותה אל לבביך. ואז בא פסוק ב' ואומר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת וקולו. ועל פי הרמב״ם, וכך על פי רש"י בהמשך הפרשה, זה לא ציווי. זה סיפור דברים. מצוות התשובה שהיא כל התורה כולה. אגב, זה שהיא כל התורה כולה, אולי זה פירושו של הפסוק הבא שאליו לא נכנסנו. ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר הדפוך. ואתה תשוב, זה עוד פעם רק הבטחה, אתם רואים? זה יקרה. ושמעת בכל השם ועשית כל מצוותיו, ואותירך השם אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי ויתנך ובפרי ואמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב. מי שיעבור פה טוב יראה שזאת הפעם השביעית שהפועל תשובה מופיע בפרשה. שבע פעמים זה מופיע. הם מחולקים. אתה תשוב, והקדוש ברוך הוא ישוב. וגם כשהיינו מצפים לזה שהקדוש ברוך הוא ישיב, לא כתוב ישיב, אלא ישוב. לא כתוב ושב וקיבץ, סליחה, לא כתוב והשיב השם וקיבצך מכל העמים. או והשיב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. כך מאיר רש"י מיד בפסוקים. אלא ושב. כביכול גלו ישראל גלתה שכינה עמהם, אבל אם הפרשה הזו עוסקת לא רק בשיבה לארץ ישראל, אלא גם בתשובה, אז איך ממשיכים את המשפט הזה? כביכול גם הוא שב. כלומר, גם הוא... מה כתוב פה? ושב השם אלוקיך, ואתה תשוב, והשם ישוב. ואז עוד פעם, כי תשמע בקול השם אלוהיך, פסוק י' לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. זאת הפעם השלישית שמוזכר שזה בכל לבבך ובכל נפשך. בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. בכל לבבך ובכל נפשך. מפסוק ג' עד כאן. אז באה התורה ואומרת, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. הרמב"ן למשל אומר שכי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, הכוונה היא למצוות התשובה. זה בך, זה בתוכך, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא. אני רוצה לחזור לשאלת הפתיחה. פרשת התשובה, שהיא באמת היסוד של כל התורה, התשובה קדמה לעולם. מופיעה כאן באופן לא מפורש, כמצווה, עד כדי כך שהרמב״ם לא מונה אותה כמצוות עשה. הוא מונה את מצוות הוידוי כמצוות עשה. כשישוב החוטא מחטאו, יתוודה. כי הוא למד את הפסוקים כמו שהם כתובים. היא בעצם מדברת על הגאולה. היא מדברת על השיבה לארץ. לא יתאה מי שיגיד שהוא הבין שהפסוק בכלל לא עוסק בפרשת התשובה של מה שאנחנו קוראים תשובה עכשיו מחטאים, מאבונות. אלא הוא מבין שמדובר על השוב לארץ, לא יתה. כי הפרשה מדברת בשיבה לארץ. אבל ברור שהפרשה מדברת על לשמוע בקול השם ולשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה. זה הופך את הכל לדבר אחד. ומה זה... ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. דיברנו בתחילת השיעורים, עוד לפני ראש חודש אלול, בשבת מברכים, דיברנו על ההשוואה בין ומלתם את אורלת לבבכם לבין ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. שאלנו אז, מי הוא המוהל? יש אורלת הלב בעברית. מי המוהל? על פי הפסוק בפרשת עקב שלמדנו אז, ראינו שהמוהל זה אנחנו. אנחנו נטבעים למול את אורלת לבבינו. אבל בפרשת התשובה והגאולה שאנחנו מגיעים עכשיו, אנחנו מגלים שהמוהל הוא השם אלוקיך. ענינו על כך שבמילה יש שני חלקים, כמו במילת הבשר, כמו באורלה. יש את האורלה שנקראת האורלה הגסה שאותה צריך למול. היא חיצונית. אבל יש את אותה קליפה דקה הדבוקה לאור שאותה על פי ההלכה צריך לפרוע. ביד. יש מילה שנעשית במשהו חיצוני, היא גם מוציאה את האורלה החיצונית, ויש פריאה. היא הרבה יותר עדינה, היא הרבה יותר סבוכה. את אורלת לבבכם תובע מאיתנו הקדוש ברוך הוא למול. ואז, את לבבך, לא אומל השם אלוקיך, את אורלת לבבך. אומלתם את אורלת לבבכם. אבל את לבבך, את אותו המקום שאתה לא יודע בכלל להגדיר אם הוא אורלה או אתה. את אותם הדברים הכמעט מולדים, הבלתי אפשריים לשינוי, הקבועים, הלא ניתנים בכלל, הלא הגיוניים בכלל, שניתן בכלל, אתה בכלל לא יודע, אתה כבר מתבלבל בכלל אם זה אתה או שזה תאווה, אתה לא יודע בכלל מה זה. התשובה הגאולית שמתוארת, מתארת איך הקדוש ברוך הוא עושה את הפריאה. והכלל ההלכתי הוא שמל ולא פרה, כאילו לא מל. כי המילה של האורלה היא עבודה אדירה, היא העבודה היחידה שאני יכול לעשות, וכל ימי אני צריך לעשות אותה, ואף פעם אי אפשר להגיע בה לסיעה. אבל הלב תמיד בתוך תוכו קמע לכל מיני דברים שמאפשרים לך לברוח לצדדים. ומקשים, מקשים מאוד על אחת שאלתי מאת השם. עליך אמר ליבי בקשו פניי את פניך השם מבקש. שהלב באמת יהיה קמע כל הזמן. זאת התשובה הגדולה של בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. זאת תשובת המילה. ומל השם אלוקיך את לבבך. וכדי להבין את העומק של זה, אני רוצה להתחיל את זה מעצם הצורך במושג הזה של תשובה שבאה על ידי ברכות וכללות. אני לצורך זה רוצה ללכת לרגע לפרשה שנקרא בראש השנה, ורק לפסוק הראשון שבא, לפסוק הידוע הראשון של עקדת יצחק. פרק כף ב' בספר בראשית, פסוק א', פסוק מוכר כל כך לכולם, אבל אני רוצה ללמוד אותו, וללמוד אותו בפשטות, פשטות, פשטות, כי נדמה לי שהתשובה והניסיון הם מושגים מאוד מאוד קרובים. התשובה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. לפני שאכנס לשם, אני רוצה לעסוק בנקודה אחת הלכתית, שפעם דיברנו עליה, לפני הרבה זמן, שכאן לא הזכרנו אותה. היא נקודה הלכתית למדנית. אפשר לשתי דקות, למדנות הלכתית, חשובה מאוד בעניין התשובה. רמזתי מקודם, לא נכנסנו לזה, הצגתי צד אחד. ישנה מחלוקת ראשונים אם התשובה היא מצוות עשה או לא. אם עצם התשובה היא מצוות עשה. דעת הרמב״ם, וכנראה כך רשי ואחרים, שהתשובה היא שורש, היא עצם החיים, היא הכל, אבל היא לא מצווה שמפרטים אותה. הווידוי בזמן התשובה הזאת מצוות יעשה. דעת הרמב״ן, והוא מדבר על זה בפרשה שלנו, וחוזר על זה במניין המצוות שלו, בתרי"ג המצוות, שהתשובה היא כן מצוות עשה, והוא אומר, ולכן המילה ושבתה עד השם אלוקיך שראינו בפסוק ב', אמנם משמעותה הפשוטה זה יקרה בעזרת השם, אבל היא כתובה כלשון הרמב"ן, המילה בלשון בינוני, דהיינו בלשון שסובלת גם את הפירוש של ציווי. ואני אומר למישהו ושבתה, אז נכון שבהקשר הכולל זה יותר נשמע סיפור פה. ושב השם אלוקיך, ושב וקיבצך, ושבתה גם אתה תשוב. אבל המילה הזו סובלת גם את האפשרות שהיא ציווי, כדי להגיד לנו שהיא כן מצוות עשה. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה ההלכתית הזו. זו סוגיה מעניינת מאוד לימודית, אני רוצה להיכנס בה לנקודה אחת מרתקת. יוצא שעל פי שיטתו של הרמב"ן, התשובה היא מצוות עשה בתרי"ג המצוות. נכון? תעזבו עכשיו את העניין המהותי של הדיון. היא מצוות עשה כמו להניח תפילין, וכמו להפריש חלה, נכון? היא מצוות עשה מן התורה. יופי. שואל, זו שאלת יסוד. למרות שהיא נראית מפולפלת, אבל היא בכלל לא מפולפלת, התשובה היא הדבר החשוב. שואל החידה, רב חיים יוסף דוד אזולאי, החידה, שואל שאלה נפלאה. ישנו כלל גדול בהלכה, בדיני מכות. התורה אומרת לנו שמי שעבר על לא תעשה, במצבים מסוימים, עוד מעט נגיד במה לא, הוא זוכה למלכות. וזו הפרשה של 40 יקנו לא יוסיף, וכמה מלכות וכו', סוגיית מלכות. יש מצבים שבהם מי שעבר על לא תעשה, זה לא תעשה שאין בו מלכות. למשל, לאו שאין בו מעשה. לא תטור, לא תחמוד. אין מלכות. כי אפשר להגדיר את זה, כי אפשר לקמת את זה, לא משנה עכשיו, לא, אין מלכות. יש עוד כמה כללים, ואחד מהם הוא שלאו הניתק לעשה, לא לוקין עליו. מה זה לאו הניתק לעשה? למשל, יש לא תעשה שאסור לגזול. לא תגזול. נכון שאסור, זה לא תעשה מפורש. אבל יש בתורה מצווה שנקראת והשיב את הגזילה. אז ללא תעשה שלא תגזול, הצמידה התורה עשה שבא לתקן את הלא תגזול. זה לא קשור עכשיו לאנישה, זה דברים ששייכים לשמיים, לגזירת הכתוב. אבל לאו הניתק לעשה, לא לוקין עליו. בסדר? הנחת יסוד. שזה עוד הרבה דוגמאות. זה לאו דווקא כי והשיב את הגזילה כתוב ליד לא תגזול. אם יש לך לאו, שיש עשה שצריך לעשות אחרי הלאו, זה לאו הניתק לעשה. נו, השאלה כבר מובנת? שואל החידה, שאלת בסיס, זה שאלה למדנית נפלאה. על פי הרמב"ן, תשובה, נו, תשובה היא מצוות עשה. זאת אומרת, חטאתי, אז מה צריך לעשות? תשובה, ותשובה זה מצוות עשה. אז כל לאו שעברתי עליו הוא לאו הניתק לעשה. אז איזה לאו שלא יהיה הוא לאו הניתק לעשה? אז מה זה מלכות? סוגרים מסכת אחת לפחות. אין מלכות. הרי מלכות זה רק הלאו. לאו הניתק לעשה, אין עליו מלכות. מה אתם מחפש לי דוגמאות? אם התשובה היא מצוות עשה, כל לאו הוא לאו הניתק לעשה. תודו שזו שאלה גאונית. שאלה חזקה מאוד. כך שואל החידה. והוא דן בזה מכאן ומכאן ודברים נפלאים. כותב הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הוא מביא את שאלת החידה, התפעל ממנה מאוד, ומציע את תשובתו. התשובה שלו היא נפלאה. אבל אני רוצה להתחיל בה רק כפתיחה. כי אני רוצה לטעון שהיא מגיעה ממקומות עליונים, עליונים, עליונים. אני רוצה להגיע ממנה קצת לאומל ולשב, אוטוטו. אומר הרב קוק, נו, הרי ברור שזה לא יכול להיות. הרי לא ייתכן שהתשובה, אם היא מצוות עשה, מבטלת את כל דיני מלכות, כי בתורה כתוב מלכות. נכון? נו, אז מה אנחנו לא מבינים כנראה? אנחנו לא מבינים כנראה משהו פה, לא מבינים משהו בתשובה. מה הרב תגידו לי? הרי יש בתורה מצוות שהן בדיעבד ויש מצוות שהן מלכתחילה. לא כל מצווה בתורה היא מלכתחילה, יש מצוות שהן בדיעבד, יש מצוות שאם אפשר היה כדאי לוותר עליהן. נכון? למשל, והשיב את הגזלה, זו מצוות עשה, שאם אתה יכול לא לזכות בה, זה גם בסדר. זאת אומרת, אם לא גזלת, זה בסדר, נשארו לך זכויות אחרות. יש עוד, יש כל מיני מצוות. יש מצוות עשה וכתב לספר קריטות, לא חייבים להדר. אם צריך, אז צריך לעשות את זה נכון, אבל לא. יש עוד מצוות. ושמעה האיש האחרון, זה לא ממש חייבים. אפשר לוותר, יש כמה דברים שאפשר לוותר עליהם 100%. זה מצוות במקרה הטוב בדיעבד. תגידו, מה אתם אומרים על תשובה? זאת מצוות עשה בדיעבד או מכתחילה? נניח שאני... לא, לא אני, אבל מושלם. נו, אז תשובה זה מה? זה בדיעבד, לא? או זה... מה? אחורה זה בדיעבד. אז זה כמו גט, נכון? כמו... מה הרב קוק? אבל אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז זה מה? אז מה פה בדיעבד? הקדוש ברוך הוא עשה פה בדיעבד, כלומר זה יצא בדיעבד העסק. נכון? הבריאה היא בדיעבד. מלכתחילה, בדיעבד. שאלתי פעם את הרן הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, שאלה מסוימת, הוא אמר לי לעשות את זה. ונדנתי לו, ונדנתי לו, ונדנתי לו, בסוף אמרתי לו, הרב, זה מלכתחילה או שזה בדיעבד? אז הוא אומר לי, בדיעבד זה מלכתחילה. וכל העסק הוא בדיעבד, זה מלכתחילה עכשיו במצב הזה. יש בבריאה משהו שהוא בדיעבד מלכתחילה. אני רוצה להסביר אותו. אדם נולד. לפני שהוא נולד, בעצם היותו בריאה, בעצם היותו אדם, הוא כבר צריך לעשות תשובה. לא משום חטא. הוא צריך לשוב עד השם. בעצם לידתו הוא כבר צריך לעשות תשובה. יש תשובה שצריך לעשות כי חטאתי. ומלתם את עורלת לבבכם. אבל יש תשובה שהיא עצם הקיום. כלומר, אם לא היה בעולם תשובה, אין שום טעם לעולם הזה. אין שום טעם לבריאה. זה הרבה יותר עמוק. תשובה קדמה לעולם זה לא שאז יש טעם לבריאה. עצם הבריאה היא רעיון התשובה. הבריאה עצמה, מהותה זה תשובה. זה עצם מהותה של הבריאה. הרי הבריאה היא ירידה. נשמה אינסופית ירדה והתלבשה בתוך גוף. הירידה הזו היא לצורך עלייה. והתשובה היא בעצם המהות עוד לפני שנולדתי. אומר הרב קוק, מה זה לב אני תק לעשה? ממתי אני מחויב במצוות עשה של וישיב את הגזלה? מרגע שגזלתי, אבל לפני שגזלתי, אין את המושג הזה של גזלה איפה. הוא לא קיים. זה לא מחויב המציאות. זה אפשרי. זאת אומרת, כשהלב נוצר, רק אז נוצר יחד איתו בעולם הפוטנציאל לעשה של וישיב את הגזלה. אבל ממתי חלה עליי חובת התשובה על החטא שחטאתי עכשיו? מרגע שחטאתי? מה פתאום? חובת התשובה חלה עליי, נו, עוד לפני שנבראתי בכלל. עכשיו אני צריך להשתמש בתשובה שקיימת פה עוד לפני העולם ולעשות בשימוש כדי לתקן את החטא הזה. זה לב אני תק לעשה? העשה הוא הדבר הראשון. אחרי זה בא עליו. מתי אני אומר שאין חיוב מלכות? כשהתורה אמרה שאם נעשה עליו הזה יש לו תיקון. אבל כשהתורה אמרה שיש בעולם תשובה, ואחרי שיש בעולם תשובה, עכשיו אני חטאתי, ועל החטא הזה אני צריך להשתמש באותה תשובה, זה לא למה אני תקרסה. זה עצם המהות. עצם מהותך זה שיש תשובה. אני רוצה להבין את זה יותר לעומק, ואני רוצה להבין את זה דווקא מהמקום של הניסיון. כי זה הרי דבר פלאי שעניין התשובה בא בעקבות והיה כי יבואו עליך כל הברכות והכללות האלה וישיגוך. והיה כי יבואו עליך. והיה כי יבואו עליך. אתם זוכרים את הכללות שלמדנו השבת? שמעתם איך התורה מסכמת אותם? והיה כי יבואו עליך. גם פה אתם דורשים אין והיה אלא לשון שמחה? או שפה נתקעתם? והיה כי תבואו אל הארץ, יש הרבה דרשות, נכון? על השמחה. כל והיה זה לשון שמחה. והיה כי יבואו עליך הברכות והכללות האלה וישיגוך. אומר האור החיים הקדוש, אתם מבינים איזה לשון שמחה זה? לא נבין את פרשת התשובה אם לא נבין את הברכות והכללות. אם לא נבין את מושג הניסיון. אני רוצה להסביר אותו מהניסיון הגדול, של המנוסה הגדול שעמד בכל הניסיונות. הניסיון שנלמד עליו בראש השנה. זוכרים את הפסוק הפותח את העקדה? בראשית פרק כ"ב פסוק א'. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. היומר אליו אברהם ויומר הנני. זהו. האמת שמה שאני בעצם רוצה ללמוד עם עצמי הוא בשביל מה בכלל ניסיונות? מה עניינו של ניסיון? החיים הם רצף של ניסיונות. כל החיים הם ניסיון. את מה מנסים פה אצל אברהם? אם הוא יעמוד בניסיון? ויהי אחר הדברים האלה. אחרי מה? רש"י אומר משהו שנראה דרוש, אבל מדי פעם אנחנו מנסים להבליע בעניותינו שהדרש של רש"י הוא הפשט של הפשט. רש"י אומר כאן ויהי אחר הדברים האלה, אחר מה? אחר דבריו של שטן. שהשטן היה אומר לאברהם כך, ואומר לקדוש ברוך הוא שאברהם אם תנסה אותו בבנו אז הוא לא יצליח בזה, ואחר דבריו של שטן והאלוהים נישא את אברהם. מבחינה רעיונית רש"י רוצה ללמד אותנו משהו. מי זה השטן הזה בכלל? כל הזמן מנסים לערבב אותו, אתם זוכרים? היום יש ביטוי כזה מודרני לערבב. מערבבים. מי זה השטן הזה שיש לו כזה כוח שהאלוקים ינסה את אברהם? אני אגב יודע מה זה ויהי אחר הדברים האלה. בלי רש"י. וכדי ללמוד רש"י טוב צריך ללמוד תורה כמו שסיכמנו הרבה פעמים, כמו רש"י. זאת אומרת ללמוד תורה כמו שרש"י למד בלי רש"י. אם לא היה רש"י, איך הייתם מבינים ויהי אחר הדברים האלה? היינו מנסים ללכת לפסוקים האחרונים ולא היינו מבינים את הקשר. לא היינו מבינים את הקשר. בפסוקים האחרונים מסופר על אבי מלך ושבע בארות. יש כאן רשב"ם שרוצה לטעון את הדברים שלו, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל לא היינו מבינים את הקשר. ואני יודע עתיב, ויהי אחר הדברים האלה בפשט, אנחנו פשוט כבר רגילים לרש"י ולדבריו של שטן ולדיונים. אבל לדעתי אחר הדברים האלה בפשט, 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 בסוף נראה שזה גם אחרי מה שכתוב בפסוק הקודם, בשני הפסוקים האחרונים, חכו, אבל בפשט אנחנו הולכים פה עכשיו לדבר על הניסיון הקשה ביותר שהעולם הזה ידע. אין ניסיון כניסיון הזה. כל חיינו בנויים על העקדה. עם ישראל כל כולו בנוי על ניסיון העקדה. אברהם ויצחק זה כל עם ישראל. זה העוקד והנעקד והמזבח. ואנחנו רוצים להבין למה, בשביל מה, מה פתאום, מה הצדק, מה רוצים פה בעולם. ואז פותחת התורה בפסוק מאוד חשוב. והיא אחר הדברים האלה. אתם יודעים מה זה אחר הדברים האלה? אחרי כל מה שלמדנו עד עכשיו. מה למדנו עד עכשיו? שבן שלוש אברהם הכיר את בוראו וקרא לכל העולם ועשה בחרן את מה שעשה ונחם במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה ועשה את כל מה שאנחנו מכירים עד עכשיו. והציל את סדום ואמר לקדוש ברוך הוא חלילה לך השופט כל הארץ, כל אחד שיוסיף מה שהוא רוצה כאן. אחר כל הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם, סימן שאלה, סימן קריאה. והיא אחר הדברים האלה. אחרי הכל, 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 הכל. וזה עדיין קשה, בגלל שבדרך כלל אחר הדברים האלה מתייחס לאיזשהו אירוע, למשהו מסוים. מה הדברים האחרונים שכתובים בשני הפסוקים האחרונים? פסוק למד ג' בפרק הקודם, והוא מה שאנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה. זוכרים את הקריאה של היום הראשון של ראש השנה? קריאה משונה קצת. ביום הראשון של ראש השנה קוראים על הולדת יצחק, ותמיד מסבירים שזו הסיבה לקריאה. הבעיה היא שהולדת יצחק לוקחת שם שישה פסוקים, כולל ברוטו. ומאז כמעט 30 פסוקים שעוסקים באגר וישמעאל. אני מוכן לעסוק בישמעאל תמיד, אבל לא חייב דווקא בראש השנה. אחרי שגומרים עם ישמעאל, אומרים לי, רגע, רגע, יש לנו גם כמה פסוקים לדבר איתך על פלישתים ואבי מלך. באמת, חגיגה גדולה. מה זה עושה שם? למה זו הקריאה של היום הראשון? בסוף הפרשה של היום הראשון כתוב כך, פסוק למד ג' ויתה אשל בבאר שבה. נכון? ויתה אשל בבאר שבה. זה אחרי שהוא קורא את ברית עם אבי מלך. ויקרא שם בשם השם אל עולם. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. אז מה היה הדבר האחרון שאברהם עשה? ויגור זו פעולה כללית. מה הדבר האחרון שאברהם עשה? נטע אשל בבאר שבע וקרא שם בשם השם אל עולם. זה הדבר האחרון שהוא עשה. לכאורה אין בזה הרבה חידוש, כי אנחנו יודעים שהוא קורא בשם השם אל עולם. ממתי? מפרשת לך לך, מההתחלה. ואת הנפש אשר עשו בחרן מאז ומעולם. פה אנחנו נמצאים כבר 100 שנים אחר כך. מה התחדש בבאר שבע? אדמור הזקן מביא שאלה שהמפרשים דנים בה. עברית פשוטה. ויקרא שם בשם השם אל עולם. כאל עולם. חסרה פה אות. היי. היי הידיעה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אני לא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם. אם תחשבו רגע, זה נשמע לא טוב. כי ללא היי הידיעה, זה לא נשמע היי הידיעה. נכון? אני משאר לעצמי שמישהו יברך אלוקינו מלך העולם, מלך עולם, אתם רואים אפילו לא יוצא לי. מלך עולם נחזיר אותו. נכון? ההיא מאוד חשובה פה. היה צריך להיות כתוב בפסוק, ואיתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם, אל העולם. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אתם יודעים מה התחדש במשך 100 שנה שאברהם קורא בשם השם? הפסוק שלפני העקדה. בשביל להסביר אותו, אני אסביר אותו מארבע מילים שכולם יודעים. איך מתחילה מסכת אבות? איך מתחילה מסכת אבות? משה קיבל תורה מסיני. אני מתחיל שם כי את זה הזכרנו פעם. משה קיבל תורה מסיני. כל תינוק מכיר את ארבע המילים האלה. מורתי לתחביר שהזכרנו אותה כבר כמה פעמים, על זה ודאי הייתה מחזירה להורים. משה לא קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה בסיני. משה קיבל תורה שכוחר. משה קיבל תורה מהשם. אתה דווקא רוצה, המשנה אומרת, הוא מסרה לי יהושע, תתחיל, משה מסר תורה לי יהושע ויהושע לזקנים. אבל משה קיבל תורה מסיני, זה בעברית טעות. מה זה משה קיבל תורה מסיני? היום לעניות דעתי, כל מסכת אבות היא פירוש לארבע המילים האלה. נשמע מוזר. כל מסכת אבות כולה זה פירושים של כל התנאים לארבע המילים משה קיבל תורה מסיני. אתם יודעים מה זה משה קיבל תורה מסיני? כולם קיבלו תורה. אבל משה הגיע למדרגה שהוא קיבל תורה מסיני. אתם יודעים מה זה? משה קיבל תורה מהקוץ, מהאבן, מהאדמה, מהלכלוך, מהנקי, מהאוויר, מסיני הוא קיבל תורה. משה קיבל תורה מסיני, משה מביא אותנו למדרגה אחרת לגמרי בעולם, כל הנביאים לא נתנבאו אלא באספקלריה שאינה מהירה. אבל משה נתנבא באספקלריה מהירה. יודעים מה זה אספקלריה מהירה? אם הייתי יכול להסיר את המכסים ואת החושך, הכל היה אספקלריה מהירה. משה קיבל תורה מסיני. אתם מבינים מה זה משה? מוישה, מבינים מה זה מוישה? משה זה מי שיכול למשות את הכל במדרגה כזאת, עד שאין שום דבר בעולם שהוא לא תורה. משה קיבל תורה מסיני. איך עושים את זה? רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד, הפרק של השבת, ואמרו עליו דברי תורה, מרימים את השולחן למקום אחר. רב חנינא אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, אבל שיש ביניהם. הנאור בלילה, כל משנה במסכת אבות היא דיון באיך לוקחים את המושג הזה של משה קיבל תורה מסיני והופכים את הכל לאחד. משה קיבל תורה מסיני לא מוזכר רק כתחילת השושלת. משה קיבל תורה מסיני מוזכר כמושג השלם. זאת התשובה הגדולה. זאת המציאות השלימה. משה קיבל תורה מסיני. לסיני אין שום קדושה. עוד 40 יום ואין סיני. זה לא הר המוריה שבקדושתו לעולם. משה קיבל תורה מהכל. אגב, ממתי משה התחיל לקבל תורה מסיני? כשהוא הלך וראה את הסנה. הערכתי היא שהיו שם מאות רועים שגם הם ראו את הסנה. הוא לא היה רועי הצאן היחידי בהיסטוריה. מדיין ארץ ראייה צאן גדולה מאוד. לא כתוב בפסוק שהוא ראה סנה. כתוב, וירא השם כי שר לראות. ויקרא אל משה. כולם ראו את הסנה. אבל משה לא היה יכול לראות ולהמשיך. הוא ראה ושאל, אסור ענה ואראה, מדוע לא יבער הסנה? אתם יודעים מה זה סנה? קוץ. קוץ. קוץ, מעצבן, קוץ. אתם יודעים מה זה הר סיני? זה מה אפשר לעשות מקוץ. קוץ. זה סיני. לא נעים. סיני זה קוץ. סיני מזכיר את הסנה הבוער. כי אין קוץ. שלא מסתיר בתוכו איזו שושנה שנמצאת בין החוכים. ומשה הולך להבין את השם בקוץ. עכשיו אתם מבינים למה משה ממתין למעלה 40 יום ו-40 לילה כדי לראות מה שכל תלמיד ותיק עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ. זה הר סיני. זה ההר שבו התורה והטבע והמציאות הופכים לאחד לגמרי. אתם יודעים מאיפה למד את זה משה? מאברהם אבינו בפסוק שלנו. על מה עבד 100 שנים אברהם? על להפוך את הקדוש ברוך הוא ממלך העולם לאל עולם. אתם יודעים מה זה מלך העולם? מלך, הוא יושב בארמון, ויש עולם. אתם יודעים מה זה אל עולם? כל עולם, כל נעלם. מלכותך, מלכות כל עולמים. ויתה אשל בבאר שבע. ושם הוא הגיע לגלות לכולנו, להעלות את העולם כולו, להעלות את אומות העולם, להעלות את הפלישתים, להעלות את העולם כולו למקום שהקדוש ברוך הוא לא רק מלך העולם, הוא אל עולם. יש מי שהבינו, כתוב בראשונים, את ההשגחה כאילו הקדוש ברוך הוא יושב מלמעלה ומשגיח על הכל. אבל זו ראייה חלקית מאוד. ההשגחה היא שאין שום דבר אחר. ההשגחה היא שכל מה שאתה רואה הוא בסך הכל העלמה של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה פירוש בעברית אל? אל זו המשכה. אליך. אליי. אלינו. ללכת אל זה להמשיך. אל עולם זה איך הקדוש ברוך הוא ממשיך בכל מה שנראה לך נעלם. כל חייו מביא אברהם למקום שבו הוא יכול לטעת אשל בבאר שבע ולגור בארץ פלישתים ימים רבים. מי הם הפלישתים? אנחנו יודעים ואברהם יודע. מי הם הפלישתים? אנחנו מכירים מהמפגש הראשון של אברהם עם פלישתים. ויגור בארץ פלישתים ימים רבים, והוא מרים את העולם כולו לזה שאין בכלל הפרדה בין אל ובין עולם, זה הכל אחד. אין בכלל מציאות שיש משהו שהוא לא אל עולם. זה אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. למען חייך. ומה זה למען חייך? למען חייך פירושו שגם האדם במקום הגבוה ביותר שלו עדיין מפריד במשהו בין חייו לבין אמונתו. עוד יש משהו שהוא נקודה נוספת. אברהם אבינו מגיע למדרגה שבה הוא קורא בשם השם לא אל העולם, אלא אל עולם. היה גור בארץ פלישתים ימים רבים, ועכשיו הדבר המופלא. ויהי אחר הדברים האלה, אחרי שמגיע אברהם לעולם שבו קוראים בשם השם אל עולם. הראשונים שואלים מה מוסיפה המילה ויקרא שם, ויקרא בשם השם אל עולם. שם זה לא רק ציון מקום, שם זה שמה ושממה, שם זה לקרוא לכל שם בשם אל תקרי שמות אל השמות אשר שם שמות בארץ. הוא קורא שם בשם השם אל עולם, אין בכלל מציאות, אין שום דבר, זה באר שבע, זה המדבר, הוא נוטע אשל בבאר שבע ואומר לכולם ברכו למי שנתן, לא לי. הוא מכניס אורחים מבאר שבע ובאים לברך אותו, והוא אומר אני הסתרה, כל העולם הזה הוא הסתרה. והקדוש ברוך הוא נמצא במקום הכי רחוק והכי נמוך, בדיוק כמו שהוא נמצא במקום הכי גבוה. ומשה קיבל תורה מסיני דווקא, ומהמקום הכי הכי מקולל, הכי הכי ירוד, הכי הכי נמוך, שם אתה מגלה אל עולם. ויהי אחר הדברים האלה, הפעם זה לא לשון שמחה, הפעם זה לשון צער, זה לא והיה. והאלוקים ניסה את אברהם. האלוקים זו מידת הדין, האלוקים זה הטבע. האלוקים, כתוב במפרשים הראשונים שהאלוקים, במספר שלו, אלוקים זה הטבע. האלוקים זה איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה פה במציאות. כשאני קורא בשם השם אל עולם, יש קליפה, יש סיטרה אחרה, יש מי שמרגיש שלקחו ממנו את כל פיסות המשרה האחרונות שעוד היו לו. יש עוד הביסה לאגו. יש משהו שלא יכול לסבול את ויקרא שם בשם השם אל עולם. ויקרא שם בשם השם אל עולם, תבינו את המילים, ויקרא שם בשם השם יוד קי וו קי הוא אל עולם. ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נישא את אברהם. עכשיו אתם מבינים פשט ברשי, אחר דבריו של שטן. אתם מבינים ממה נוצר השטן? הוא לא נוצר מחטא. הוא נוצר מעצם הבריאה. בעצם זה שיש בריאה. בעצם זה שעוד לא נמצאים במקום שבו הירידה לצורך עלייה הוא שלמה עד הסוף. בעצם זה צריך עדיין לרומם את העולם למקום הכי 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 אלוקי שלו. צריך לרומם, את העולם הזה צריך לרומם, צריך להשיב אותו אל המקור שלו. אי אפשר להשאיר שום דבר שהוא לא אחד עם הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים את הוויכוח עם פרעה? לא תישאר פרסה? זה בכלל לא נפקא מינה אם יישארו אצל פרעה מיליון יהודים או פרסה של פרה אחת של יהודי. להבדיל מיליוני הבדלות. כי הפרעה צריך רק חוט אחד כדי להגיד שהשם הוא לא אל עולם. הוא צריך סך הכל שהחיטה והכוסמת, אתם זוכרים, לא ינוקו, כדי לחזור ולהכביד את ליבו. זה כל מה שהוא צריך. כוסמת אחת. פרסה אחת. יש לפעמים רגעים בחיים שאדם מגיע למדרגה שבה הוא כבר מרגיש לאיזה רגע שהשם אל עולם. ואז יש שטן. והשטן הוא אותו הכוח, הוא אותו הדבר האחר. הוא אותה הסתרה אחרה. הוא אותו הכוח שיש פה בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח שטובע את שלו. זה כוח המשיכה שמוריד אותי עוד פעם למטה, כשכבר היה נדמה לי שאין אותו כבר, כשכבר היה נדמה לי שהכל מסודר. והאלוקים ניסה את אברהם, מסבירים מיד חז"ל, והאלוקים ניסה את אברהם, האלוקים עכשיו בא לרומם את אברהם. כמו לבעבור נסות אתכם, כמו להעלות על נס. אמרתי לכם פעם, בעברית לא אומרים לעבור ניסיון. בעברית מדברים על לעמוד בניסיון. אין באנגלית to stand in a test. מי שבאמצע הטסט stand. לעבור ניסיון זו מילה כל כך ריקה. מי לא עובר ניסיון? איזה אדם לא עובר ניסיון? בעלי חיים עוברים ניסיונות. ניסיון הוא משהו שבא לקחת אותי ממקום שהייתי בו מקודם, למקום של אל עולם. לקחת אותי למקום הרבה יותר גבוה מהמקום שהייתי בו קודם. הניסיון בא למרק, לזכך את אותם דברים שמושכים אותי ללמטה. הוא עכשיו נותן לי מקום אחר לגמרי לראות את הדברים. השאלה היא לא אם אני עובר את הניסיון. השאלה היא אם אני עומד בו. השאלה אם בעקבות הניסיון אני נעמד, או שהניסיון עובר לידי ואני עובר אותו. והאלוקים ניסה את אברהם. ראיתי מישהו שמעיז להגיד משהו נורא. את בעברית זה לא רק את. את הקוס, את היד. את בעברית זה גם אם. זה נורא. האלוקים התרומם יחד עם אברהם. מי צריך את הניסיון? הוא. את המלאכים לא מנסים, כי הם חיים בעולם שכולו אור. הם יודעים את בוראם, ואין שום דבר בטבע שימשוך אותם למטה. לכן אין שום דבר שצריך להרים אותם למעלה. אתם יודעים את מי מנסים? מנסים את האדם שהוא היחיד שיכול להרים את כל מה שיש מלמטה למטה למטה עד הכי הכי למעלה. והאלוקים ניסה את אברהם. מתי? אחר הדברים האלה של ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם. והאלוקים ניסה את אברהם. אני אגב, כשחושבים על הניסיונות של אברהם, אפשר להבין את שמו של אברהם. אתם זוכרים את שמו הראשון של אברהם? אברהם? אתם מבינים את הפשט של השם? אב רם? האבא שלימד אותנו להרים את הכל? האבא שהקודש ברוך הוא מרים אותו למקום הגבוה ביותר? האבא שמרים את הגילוי האלוקי למקום הכי גבוה. והאלוקים ניסה את אברהם ויומר אליו אברהם ויומר הנני. להגדיר ניסיון בלהבין חטא, זה לא לעמוד בניסיון. זה לא להבין שהניסיון תפקידו להביא אותי למקום שבכלל לא בא רק לחזור למקום הקודם. אלא בא לקחת אותי למקום שעוד מעולם לא הייתי בו. למה ניסיונות? זאת אותה שאלה כמו למה בריאה. עצם הבריאה היא ניסיון. הבריאה היא להוריד את העליון ביותר, את האין סוף, אל הכי הכי נמוך שיש. ושם נפגוש את האדם, שהוא היחיד שיכול להרים את הכל. למקום הכי עליון. לגלות לנשמה שהיא יכולה להיות לא רק נשמה אינסופית, אלא שהיא יכולה להגביה גם את הגוף. למקומות הכי 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 אינסופיים שיש. והיה כי יבואו עליך כל הברכות והכללות האלה והסיבוך. יש מציאות כזאת של נפילה בעולם. כתוב במפרשים שבע ייפול צדיק וקם. אין פירושו שבע ייפול צדיק ובעזרת השם תמיד הוא יקום. בעומק הפירוש הוא, קשה להגיד את זה, בעומק הפירוש הוא, זאת התוכנית. שבע ייפול צדיק. כי כשהוא עולה ממקום למקום, הוא נופל כדי לקום למקום אחר לגמרי. החידוש הוא לא ליפול. החידוש הוא איך כתוב בפסוק בתהילים? כי ייפול לא יוטל. החידוש הוא האם יש כאן נפילה שאני קולט שהיא קיימת מפני שאני צריך להרים את הדברים ממקומות שלא ידעתי בכלל שאני יכול להגיע לשם כדי להרים אותם. לא היה ראוי דוד לאותו החטא, אומרת הגמרא בסנהדרין, אלא כדי ללמד תשובה לישראל. לא היו ישראל ראויים לאותו החטא, אומרת הגמרא באותו מקום על העגל, אלא כדי ללמד תשובה לישראל. זה היה לשון שמחה, אומר האור החיים הקדוש, כי יבואו עליך כל הברכות האלה והכללות האלה וישיגוך. והשיבותה אל לבביך. ואחרי הפעילות הזאת של והשיבותה אל לבביך ושבתה עד השם אלוקיך ושמעת, אז לא אתה תשוב, אלא ושב השם אלוקיך. כביכול, הוא שב. אתה שב אל המקור, והקדוש ברוך הוא שב אל המקור, מפני שאתה מגלה אותו פה. איך אמרנו, אני לא זוכר מתי, באחת הפעמים האחרונות, אבל זה כל כך תופס, זה כל כך פשוט. כשרוצים להבין את האדם והמלאכים, תדמיינו לעצמכם כל פעם את אותו דמיון. ובניין מופלא, רב קומות, עם קומות בשמיים, ועם קומות מתחת לאדמה. בכל קומה כזאת יש סוויטה, אחת, שתיים, שלוש, מאה. והריהוט בכל החדרים האלה, הריהוט בכל חדר כזה, הוא אותו ריהוט בין למעלה ובין למטה. התחולה היא אותה תחולה. ההשראה היא אותה השראה. הכל, הכל, הכל אותו דבר. ההבדל הוא אחד. האור. למעלה הכל מואר. למטה אין נוף. הכל חשוך. אין אוויר. אם אני רוצה להביא מישהו שיעלה את ערך הנכס, את מי אני אביא? איך אומרים היום? טייקונים, נכון? למעלה בפנטאוז יכול לגור אולי טייקון אחד. כולם כותבים עליו. הוא לא מעלה את ערך הנכס בגרוש. כי הוא בסך הכל מראה שבפנטאוז יש פנטאוז. במחילה, הדבר היחיד שהוא עושה זה קצת להסתיר את האור. אתם יודעים מי יכול להעלות את ערך הנכס? זה שיכול לבוא ל-20 קומות מתחת לאדמה ולגלות שזאת אותה סוויטה, רק לא ראית כי חושך. אתם מבינים את מלאכי השרת שביקשו לקבל את התורה? אמר להם משה רבינו, טרגדיה אתם רוצים לעשות בעולם? אתם רוצים שהתורה תישאר בפנטאוז? ומי יקבל תורה מסיני? יצר הרע יש ביניכם? מה אתה מתפאר? קנאה יש ביניכם? תגידי, מה, זה הייחוס שלך? תאווה יש ביניכם?
הוא בראש זוכים את הפיוט ראש השנה ליושב פעילות לרוחב הרבות קדוש דובו יושב פעילות בחלק אדם מגעדה קדוש יושב מה? פעילות מי? אתה קדוש אבל קדוש לא יושב שקדוש יישב צריכים להעלה לו בישראל ומל השם אלוקיך את לבב אדם ואת לבב זריך זה נורא כמו שבשם השם אלוקיך אומר רש"י זה לא באישי אלא בשם בשם כי בצך זה לא באישי אלא בשם ומה השם אלוקיך להסיר את העולה מעל האור אין סוף ברור אנחנו מצווים למול את העולם דברים אבל התשובה קדמה לעולם כי התשובה היא ההצדקה היחידה לקיומו של העולם יכול על השאלה למה בראת את העולם ישנה רק תשובה אחת תשובה את זה אין כמעט יש המקום התשובה לאן זה לשאלה למה בכלל בראת כדי שאני פשוט ושיהיה בכלל בעולם גילוי ששיאו זה אומן. אומן זה איסורים נוראים. אומן אומר שנולדת עם עורלה. אומן אומר שצריך ברית מילה. אם אלוקיכם רוצה שיצא הפלד מהול, למה אינו יוצא מהול ממאה מה שואל הקיסר את רבי במדרש? התשובה היא כדי לגלות את הבריאה ואת המילה מפה. מכיוון שלא את האור שלי היינו מבין, את הלבבך ואת לבב זרעך, מה הוא יכול לעשות? משפט אחרון. מכל ראשי התיבות של אלול, ראשי התיבות עוסקים בתוך. אני לדודי גדולי, איש לרעהו ומתנות לדודי. ואם נקרא דיברנו, אינה לידו וסבינה. את לבבך ואת לבבך. לא כזו מה את לבבך ואת לבבך. את ואת. את ורעים. שאלה נכון. האלוקים לא הרים את אברהם. האלוקים הרים את האלוקים עם אברהם. ובעל השם אלוקיך את לבבך. ויחד עם לבבך מוסתרת העורלה שמסתירה את האור אינסוף כולו. את לבבך ואת לבבך. לפעמים בעברית הלב נקרא לב בבית אחד, לפעמים בעברית הוא נקרא לב משני, לבב אחד. המסבירה של הידוע, אנחנו נקרא עם שני בן, משני היצרים. ומעל השם אלוקיך את לבבך הנבל של שני יצריך, ואת לבב דרך. וכשהחיבור הזה יהיה גמור, תהיה בעולם תשובה. ואז נבין את כל הפרשה הזו של הדברים, של אתם ניצבים. אז נבין איך הקדוש ברוך הוא בברית הזאת שקראת איתנו, הוא קראת ברית שבה הוא יכול להתגלות רק איתנו. אנחנו נתגלים רק דרכו. אני לדודי ודוד אבי בא להגיד שהדוד מתעורר על ידי הבעיה. את לבבך ואת לבב זרעך. בא להעלות את הכל לתשובה כזאת, שבה הכל נעשה אחד ממש. אחד ממש. כל הניסיונות שמתנסים בעולם לא באו אלא כדי להעלות את הכל עוד פירות, עוד פירות, עוד פירות, עוד קליפה הכי דקה שיש, שנראה שכבר אי אפשר להתעלם ממנה, היא קיימת, היא נקדה עד שהכל הופך להיות להשם אחד בשביל אחד. ערב טוב.